שלום לכולם וברוכים הבאים לעוד דיון מעמיק במסע שלנו בתוך המקורות. המשימה שלנו הפעם היא בעצם לצלול לתוך טקסט מרתק שפשוט לוקח את כל מה שכאילו התרבות הפופולרית לימדה אותנו ומפרק אותו לחלוטין.
כן, מפרק והוא בונה מחדש לגמרי.
לגמרי. אנחנו הולכים לעסוק במושגים שתמיד מעוררים הרבה מאוד רגש וסקרנות, שכר ועונש, מה שקרוי גן עדן, ובעיקר המושג המאיים מכולם, גהנום.
המילה הזאת תמיד מקפיצה אנשים.
ממש ככה. כי לרוב כשהמילה הזו עולה, התמונה שקופצת לראש היא מאוד הוליוודית, איזשהו עולם רוחני שמלא באש וקלשונים, מקום שנשמות נשלחות אליו מיד לאחר שהן עוזבות את הגוף. אבל הטקסט שמונח לפנינו היום שולל את התפיסה הזאת ומחליף אותה במשהו הרבה יותר פסיכולוגי, ארצי והיסטורי.
נכון, זה באמת עיון טקסטואלי מרתק שדורש מאיתנו להשאיר את הדעות הקדומות בצד. אנחנו נשענים כאן על הרמב״ם, על התלמוד ועל מפרשים כמו המאירי.
וכדאי להדגיש מראש?
בהחלט. חשוב להדגיש שהטקסט הזה לא בא להטיף מוסר או לנקוט צדדה דתית. המטרה שלו היא לעשות סדר כרונולוגי ופילוסופי בשאלת השכר, העונש והאחריות האישית של האדם בעולם הזה.
אוקיי. בואו נפרק את זה קצת. הדבר הראשון שתפס אותי כשקראתי את המקורות האלה, הוא עד כמה הם סוגרים את הדלת על הרעיון של מוסך תיקונים לאחר המוות.
מוסך תיקונים, אהבתי את ההגדרה.
כן, כאילו התפיסה היא שהחיים בעולם הזה הם חלון ההזדמנויות היחיד ופעולה. כשהמסך יורד, אי אפשר לשנות יותר שום דבר.
וזו הנקודה המרכזית. הטקסט מביא פה את דברי הרמב״ם על המשנה במסכת אבות. אחרי המוות אין שלמות, אין תוספת, אי אפשר לסדר או לתקן את מצבו של האדם.
רגע, אז אם חושבים על זה, זה אומר שגם כל המושג של לעשות דברים לעילוי נשמתו של מישהו כדי איכשהו לשפר את המצב שלו שם למעלה?
לפי הקו הפילוסופי המובהק שמוצג כאן, זה לא עובד ככה. ההתפתחות נעצרת לחלוטין. כדי להמחיש את הרציונל הזה, מובא ציטוט של המאירי, שמשתמש בה בדגם המוכר, מי שטרח בערב שבת יאכל בשבת.
כלומר, בעולם הזה, במציאות הפיזית, מי שקטן יכול לגדול. מי שחסר יכול להשלים את החסר.
בדיוק. אבל בעולם הבא, המצב קופה. מי שחסר לא יכול להשלים שום דבר. אין איזה גלגולי נשמות שמאפשרים מועד ב'. יש רק את הכאן והעכשיו.
זה דרמטי, וכאן הטקסט מביא דיון תלמודי ממסכת שבת שמציג סתירה לכאורה בדברי שלמה המלך. מצד אחד, שלמה אומר שאין מעשה וחשבון בשאול.
מה שמתיישב עם מה שאמרנו הרגע.
נכון, אבל פעם אחרת הוא משבח את המתים ואומר, ושבח אני את המתים שכבר מתו. ואז, כדי לסבך את זה עוד יותר, הוא אומר, כלב חי טוב מן האריה המת.
תראי, התעלומה הזו נפתרת באלגנטיות דרך הטקסט. למה כלב חי טוב מאריה מת? כי ברגע שאדם מת, הוא חופשי, או יותר נכון, פטור מן התורה והמצוות, והוא אינו יכול להשתנות.
אז הכלב החי יכול לפעול, והאריה מת סטטי.
ממש ככה. אבל אם ככה, עולה השאלה למה הוא בכל זאת משבח את המתים. וכאן מגיעות הדוגמאות. למשל, כשמשה רבנו התפלל על חטא העגל, הוא נהנה רק שהוא הזכיר את האבות המתים, את אברהם, יצחק ויעקב.
זאת אומרת, לעשייה של אנשים שכבר אינם, יש כוח שממשיך להדהד. ויש גם את ההבדל בין גזירה של מלך בשר ודם לתקנות של משה.
נכון מאוד. מלך מת, הגזירה שלו מתבטלת, אבל התקנות של משה רבינו, למרות שהוא מת, קיימות לעד. אז אין פה באמת סתירה אצל שלמה המלך, אלו פשוט זוויות שונות של המציאות.
כאן זה נהיה ממש מעניין, כי אם הסכמנו שאין מוסך תיקונים, אז מתי באמת קורה המשפט? הטקסט מציג בפנינו משנה במסכת עדויות עם רבי עקיבא.
ומה שמרתק כאן הוא הסדר הכרונולוגי של רבי עקיבא. הוא מונה חמישה דברים שנמשכים שנים עשרת חודשים.
דור המבול, משפט איוב, מכות מצרים.
מלחמת גוג ומגוג לעתיד לבוא, והדבר החמישי, משפט רשעים בגיהנום.
והטיעון הלוגי העוצמתי של הטקסט פה הוא שאם נסתכל על ארבעת הראשונים, נראה שהם כולם אירועים היסטוריים, פיזיים וארציים.
בהחלט. הטקסט אפילו מביא הוכחה לפי תרגום יונתן ואבן עזרא, שאיוב היה ירא שמיים בתקופת מכות מצרים, מה שממקם אותו חזק בהיסטוריה.
אז אם ארבעת האירועים הם בעולם המוחשי?
הרי שגם האירוע החמישי, גיהנום, חייב להיות אירוע פיזי בעולם המוחשי.
זה מטורף. אז בואו נעשה סדר בציר הזמן שהטקסט מציג. קודם יש חיים, אחר כך מגיע המוות, שבו לא קורה כלום.
השלב הבא הוא תחיית המתים, כלומר החזרה לגוף.
ורק אז, כשהאדם חזר לגוף, קורה הדין והמשפט, הגיהנום. ולבסוף מגיעים לעולם הבא, שהוא עולם הנשמות.
הראיה החותכת שמוצגת לזה היא מתרגום יונתן לספר בראשית. כשאלוהים אומר לאדם עד שובך אל האדמה, התרגום אומר שמן האפר עתידים לקום כדי לתת דין וחשבון. הדין קורה אחרי שקמים.
אז אחרי שהבנו שתחיית המתים והמשפט שזורים זה בזה, אני מבקשת לעשות סדר לגבי האנשים עצמם. מי עובר מה?
הטקסט מחלק פה בצורה קריספית וברורה את בני האדם לשלוש קבוצות בתחיית המתים. הקבוצה הראשונה היא הצדיקים.
הם קמים מהקבר ולא סובלים.
נכון, על פי הנביא מלאכי, תזרח להם שמש צדקה ומרפא בכנפיה. הקבוצה השנייה מורכבת מרשעים שיש להם חלק לעולם הבא.
אלה האנשים שקמים מהקבר ואז עוברים את תהליך הגיהנום בעולם הזה למשך 12 חודשים.
כדי להתנקות ממעשיהם, בדיוק כמו שהסביר רבי עקיבא. ואז הם ממשיכים לעולם הבא. והקבוצה השלישית?
רשעים ללא חלק לעולם הבא.
והאנשים האלה בכלל לא קמים מתחיית המתים, הם נחרטים לנצח, לפי הפסוק מדניאל שאומר, ואלה לחרפות לדראון עולם.
עכשיו, מי שמאזין לנו עשוי לתהות מי נופל לאיזו קטגוריה. הטקסט מביא כאן דוגמה מטלטלת מהתלמוד, ממסכת בבא מציע, לגבי דוד המלך.
כן, השוואה בין חטאים.
מצד אחד, מי שבא על אשת איש מקבל עונש, אבל עדיין יש לו חלק לעולם הבא. אבל מצד שני...
מי שמלמין פני חברו ברבים, כלומר מעליב אותו פומבית, לאדם כזה אין חלק לעולם הבא.
זה מדהים. אווירה חברתית של העלבה מול קהל גוררת עונש נצחי יותר מניוף?
הרמב״ם מוסיף לקבוצה השלישית הזו גם את מי שמטיל אימה על הציבור ובעלי לשון הרע. זה מראה לנו שהעבירות החברתיות נושאות משקל דרמטי. זה רצח של הזהות.
ויש פה ניואנס מעניין של המאירי, שמתייחס למשך הזמן הזה של 12 חודשים?
המאירי טוען שחלק מהזמנים האלה הם אולי מסורות קדומות ולאו דווקא הכרח דתי מוחלט. מה שמראה פתיחות וביקורתיות מחשבתית יפה בתוך המקורות עצמם.
אז הגיהנום הוא מצב מוחשי. והטקסט מביא פה הוכחה ניצחת דרך הסיפור המפורסם על חובי שמעון בר יוחאי ובנו במערה במסכת שבת.
הם התחוו שם 12 שנים, וכשהם יצאו, הם ראו אנשים עובדים בשדה. מרוב כעס על כך שאנשים עוסקים בחיי שעה של עבודה ולא בחיי עולם של תורה, כל מקום שהם הסתכלו עליו נשרף.
והטקסט מסבר את השריפה הזו באופן מטופורי. זה מסמל רצון פנימי לבטל את מציאות המלאכה. אבל אלוהים לא מסכים עם הגישה הקיצונית הזו, ושולח אותם חזרה למערה.
וכאן מגיע הפאנץ'. כמה זמן הם ישבו שם בפעם השנייה?
בדיוק 12 חודש.
ולמה?
כי הם אמרו לעצמם, משפט רשעים בגיהנום הוא 12 חודש.
זה מה שרשב"י למד מרבי עקיבא.
אם נחבר את זה לתמונה רחבה יותר?
העובדה שהם ישבו את הישיבה הפיזית שלהם במערה, בעולם הזה, לגיהנום, מוכיחה שחז"ל תפסו את הגיהנום כמצב של צער בעולם הזה. לא איזו ממלכת שדים ורוחות לאחר המוות.
והרמב״ם עצמו קורא לאנשים שמאמינים במפלצות ואש מיד אחרי המוות כחלק מחמש כתות שהחשיכו את הדת. זה פשוט חוסר הבנה של המטאפורות.
חד משמעית. זה מחזיר אותנו לשאלה המהותית.
אז מה כל זה בעצם אומר? ולמה קוראים לזה דווקא גיהנום?
כדי להבין את זה, הטקסט צולל להיסטוריה על בסיס הרד"ק וספר מלכים וירמיהו. המילה מורכבת מגיא, שזה עמק צר בין שני הרים, ושם של אדם, הינום. העמק הזה היה בירושלים.
והתיאור של מה שקרה שם הוא גרפי וענייני. עובדי אלילים בנו מקום שנקרא תופת, הם היו מקריבים ושורפים את הילדים שלהם לאל המולך.
מחריד לחשוב על זה.
והם היו מתופפים בתופים חזק כדי שהאב לא ישמע את זעקות בנו, יחזור בו. הטירוף הזה נמשך עד שבא המלך יושיהו וטימה את המקום, הוא פשוט הפך אותו למזבלה כדי להפסיק את הזוועה.
וזה מעלה שאלה חשובה. למה שחז"ל השתמשו במקום של עבודה זרה ורצח ילדים כדי לתאר את משפט האלוהים?
התשובה לפי הטקסט היא באמת מבריקה. מי שחטא ולא חזר בתשובה בעולם הזה, למעשה התנהג בסכלות כאילו הוא שכח את האלוהים.
ממש כמו אותם עובדי אלילים. הסכלות שלהם מקבילה לחלוטין. אבל כאן יש הבדל דרמטי שחייבים לעמוד עליו.
בניגוד לאש של המולח שהייתה הרסנית וחסת תועלת.
בדיוק. האש שמוזכרת כעונש אלוהי על פי הנביאים זכריה ומלאכי, היא מטאפורה לתהליך של צריפת כסף וזהב, מטלורגיה.
האש נועדה להסיר את הסיגים, את הלכלוך, כדי להוציא את האדם נקי וטהור.
גיהנום הוא כינוי לצער ואיסורים פסיכולוגיים או פיזיים שנועדו למרק את האדם. זה תהליך של ניקוי, והטקסט מציין את המשפט, גיהנום כלה והם אינם קלים. מי שמושחת לגמרי נשאר עם הקלקול שלו, אבל עבור הרוב מדובר בזיכוך.
אז אם נסכם את המסע המרתק שעשינו פה, למדנו שאין שום תיקון לאחר המוות, העולם הבא ותחיית המתים הם שלבים שונים לגמרי, והגיהנום הוא לא מקום של שדים, אלא תהליך ההתארות שהתרחש כאן בעולם הזה, ומקור השם שלו הוא בגי היסטורי בירושלים שבו התרחשה עבודה זרה.
ההשלכה של זה על מי שמאזין היא עצומה. הידיעה שהאחליות היא על האדם בלבד, הוא שאי אפשר לתקן במקום אחר.
המסך יורד וזהו.
וזה אומר שכל יום, כל החלטה, וכל התנהגות שלנו כלפי חבר, כמו לא להלבין פניו ברבים, מקבלת משמעות גבירה. הכל קורה כאן.
וזה משאיר אותנו עם מחשבה פרובוקטיבית לסיום, אם באמת אין אפשרות לשנות או להתחרט אחרי המוות. ואם המצב שלנו פשוט מוקפא בדיוק כפי שהיינו ברגע האחרון, זה גורם לחשוב.
לחשוב על ההווה.
כן. האם הדרך שבה אנחנו חיים עכשיו, המחשבות שאנחנו מתפחים היום, והמילים שאנחנו אומרים, אינם למעשה העולם הבא שאנחנו מעצבים לעצמנו ממש ברגע זה? זו באמת נקודה עמוקה למחשבה על הכוח הנצחי של ההווה. תודה רבה על הדיון המעמיק והמרתק הזה. נשתמע בפעם הבאה.